ערב טוב, שומעים אותי שם בקצה? שומעים?
אם לא ישמעו אז תעשו לי סימן להגביר את הקול.
הנושא שעליו רציתי לשוחח הערב, לדבר הערב, זה שקט. שקט ואי שקט. שקט במובן של שלווה פנימית, במובן של שלום פנימי. באיזשהו מקום, חלק מהתכלית של התרגול, בכל אופן כפי שהבודה ראה אותו, ומולי אתמול הזכיר את המושג נירוונה, ניבנה, שזו תכלית הדרך, ואחד התרגומים, אחד מעשרות התרגומים או מילים נרדפות, אחת מבודה השתמש כ-30 מילים נרדפות לניבנה, אחד מהם זה שקט, שלום, שלווה פנימית. אז רציתי לדבר על זה ועל אם תרצו על המעבר מאי שקט לשקט. אם אנחנו חושבים על שקט, אז אפשר לראות להסתכל פנימה ולגלות אולי שיש לנו מערכת יחסים קצת ואולי יותר מקצת אמביוולנטית ביחס שלנו לשקט. מצד אחד אנחנו כמהים לשקט, החיים שלנו רועשים מדי, סוערים מדי, עמוסים מדי, לחוצים מדי, במתח, במטלות, במערכות יחסים, ויש בנו לא מעט כמיהה ליותר שקט, יותר שלווה, יותר מרחב. ואני מניח שכולם יודעים על מה אני מדבר. אבל מצד שני, בואו נודה, עד כמה אנחנו באמת שקטים ומוזנים כאשר מופיע שקט. אפשר לראות שלמרות שזה נראה נורא אטרקטיבי כשאין לנו שקט, אז הרבה פעמים כשמופיע שקט אנחנו מגיבים די באי שקט השקט. אם השקט הוא שקט מדי או ארוך מדי מכפי שציפינו, או מכפי שתחשבו על החופשות האלה שמתי שהוא נהיה שקט מדי וחפשים מה לעשות, יאללה, יאללה, כמה אפשר להיות שקט? או תסתכלו על המדיטציה שפתאום יש איזה רגע שקט ויש רק נשימה, וכמה הנשימה הופכת את הדבר השקט הזה לדבר מעצבן ומשעמם, כי לא קורה שם שום דבר. אז אנחנו לא כל כך יודעים לפגוש שקט שאנחנו כל כך רוצים, וזה שם אותנו באיזשהו סוג של פרדוקס ואיזה לופ, כי אנחנו מצד אחד הכמיהה קיימת, אבל מצד שני כשאנחנו שם אז אנחנו בורחים משם, ותביאו לי דרמה, תביאו לי אקשן. אז מה המוצא, והאם יש מוצא? ואיך אפשר, ואם יש דרך לשקט, ואני מקווה שאנחנו עדיין מאמינים, גם אחרי היום הראשון השלם הזה של התרגול, אנחנו עדיין מאמינים שיש דרך לשקט, איך אפשר לפגוש אותו שהוא יהיה, מילה שמשתמשים הרבה בימינו, בר קיימה, sustainable, שיהיה משהו שניתן שהוא פחות מתקלה, אני לא רוצה להגיד קבוע, כי אנחנו מבינים שאין דבר כזה, אבל איך אנחנו יכולים לפגוש שקט, שלווה, רווחה פנימית, שנוכל לשהות בה, והיא תוכל להיות המקום שממנו אנחנו יוצאים אל הפעילות, ומקום שאנחנו שווים מהפעילות אליו, ומזינה אותנו, ולא כזאת שמחרפנת אותנו ורק גורמת לנו לברוח ממנו. אז אני חושב שלשם אנחנו, לשם כך אנחנו מתרגלים. והדבר היפה, וניסינו להגיד את זה קצת אתמול, ואני אגיד עוד כמה ימים, שמה שקורה בתרגול, שאנחנו לא רק מתיימנים בתשומת לב, אלא אנחנו משתנים תוך כדי פיתוח תשומת לב. והיפה הוא שהמדע המודרני, אני חושב שיש רק מדע מודרני, לא, לא יש גם מדע עתיק, אבל המדע המודרני מגלה את זה בדרך ובשפה שלו, מדברים כיום, כבר הרבה שנים, אבל כיום זה נהיה יותר ויותר נגיש ופופולרי, על הפלסטיות של המוח, plasticity of the brain. אני לא יודע אם יש מילה יותר טובה בעברית לפלסטיסיטי, על כך שהמוח, או הדרך שבו, שבה החיבורים במוח נוצרים ומתחזקים ונחלשים, היא דינמית, וניתן לעשות שינויים משמעותיים על ידי אימון של המוח בצורה כזאת או אחרת, ומבחינת המוח זה חדשות מאוד טובות מבחינת חוקי המוח, זה אומר שאנחנו יכולים לנטוש הרגלים ודפוסים ותבניות תפיסה, חשיבה ובעיקר תגובה, המקומות שבהם אנחנו הכי לא מפותחים, או בצורה אחרת מותנים בצורה הכי חזקה, זה כמה אנחנו מגיבים בצורה מותנית. אז המדע יודע להגיד שזה בר שינוי. ואת זה גם מה שגילה הבודה במילים אחרות, בשפה אחרת, בתקופה אחרת, שבעצם מה שנראה לנו שאנחנו בן אדם, דבר קבוע, אני, יונתן, גבר, כך וכך, גודל כזה, צבע כזה, זה אוסף של תהליכים ודפוסים שהם דינמיים והם ברי שינוי. ואם יש להם מהות, וזאת שאלה, זה מהות של שינוי, שזה משתנה כל הזמן. וזה לא דבר של מה בכך, כי זה אומר לא רק שאנחנו יכולים דרך אימון לחוות יותר שקט, למצוא יותר שקט, אלא אנחנו גם יכולים להיות מוזנים ולהיות ולפעול מתוך מקום שקט, מבלי לברוח לאיזה אקשן, לאיזה אסיד, לאיזה משהו שכשהשקט מפחיד אותנו. ועל זה אני רוצה לדבר. אז בואו נראה באיזה צורות אנחנו פוגשים אי שקט. אנחנו פוגשים אי שקט בהמון צורות, ובואו תסתכלו רק על היום. כדוגמה, איזה צורות של אי שקט פגשנו. ואי שקט יש לו הרבה הרבה צורות ואופנים שבו הוא מופיע. אפשר לדבר על אי שקט גופני, ואפשר לדבר על אי שקט מנטלי, ואפשר לדבר על אי שקט רגשי, וכמובן שעל כל שילוב אפשרי ביניהם, כי הם תלויים הדדית ומשפיעים ומזינים אחד על השני. אז איזה אי שקט פגשנו כשאנחנו יושבים מדיטציה? אפשר לשים לב לאי שקט הגופני, לרגעים האלה שכמה דקות אני יכול להיות עם הנשימה, ואחרי זה כבר הגוף לא יכול להיות בשקט. ואפשר לשים לב לאי שקט של המחשבות, שבאות ומטריפות אותנו, בסך הכל עובר איזשהו רעיון בתודעה, ואנחנו מוטרפים. אין שקט. רעיון, רעיונות, הרבה רעיונות, וכל מחשבות שקשורות אליי, ושאני לא מספיק ככה, ושאני יותר מדי ככה, ושאני לא יכול את זה, ושאני לא בנוי לזה, ודאגות וחרדות ושעמום ועצבנות וכאבים, ומה לא פגשנו עד היום. ואני חושב שאמרתי חלק קטן ממה שפגשנו, פגשנו עוד היום. אני מקווה שלא אתם, אבל אני חושב ש חלק לא קטן. וחלק גדול מהאי שקט שלנו מופיע שוב כמחשבות וכאיזושהי התניה מאוד חזקה של אם רק אז, אם אני רק יצליח לשים לב לנשימה, הכל יהיה בסדר. אם אני רק יצליח למצוא את התחושה, את התנוחה הנכונה, אז הכל יהיה בסדר. אם אני רק יצליח, או אני רק אפטר מה, או רק אשיג את, או רק אהיה כזה, או רק לא אהיה כזה, אז ההתניה הזאת היא, ואנחנו די בטוחים שהמשוואה שלנו נכונה, שאם רק, אז הכל יהיה בסדר, ומשהו בנו מסרב להבין שהמשוואה הזאת היא באיזשהו מקום הבעיה, כי אנחנו מייצרים התניה. אני קודם כל צריך, זה התנאי, זה תלוי בזה. אז התודעה הלא ערה שלנו, אומר לנו הבודה, הלא ערה, זאת אומרת לא ערה לסיבות שבגללה מופיע אי הנחת, למקור של האי הנחת, לאפשרות של לשמות את הסיבות לאי הנחת והדרך לכך. התודעה הלא ערה נוטה לחשוב שהאשם או הבעיה היא אובייקטיבית, היא באמת קיימת שם בחוץ כפי שאני תופס אותה. באמת נשימה פנימה החוצה יותר מ-10 דקות, זה באמת מתוך עצמו, באופן אובייקטיבי, תופעה משעממת. שמחשבה מסוימת היא באמת מתוך עצמה בלתי נסבלת. שתחושה לא נעימה בברך היא באמת סוף העולם נעימה. ושהילדים שלי הם באמת מעצבנים מתוך עצמם. זה לא, לי אין שום קשר לזה, הם פשוט מעצבנים. ושהבוס שלי הוא באמת, ושהראש הממשלה והאופוזיציה והשכנים, וכל הסיבות לאי השקט שלי, כך אומרת לנו התודעה הלא ערה, שוב ושוב, זה שבאמת משהו לא בסדר. צריך לשנות את הלא בסדר הזה כדי שאני אוכל להרגיש בשקט. וזאת כמובן התניה מאוד חזקה, וזה אומר שאין לי חופש, שאני תלוי. אני תלוי במה הילדים יגידו ובמה, ואם יכאב או לא יכאב, ואם יהיו מחשבות או לא יהיו מחשבות, ואם תהיה נשימה נעימה או לא תהיה נשימה נעימה. מכרנו את נשמתנו, במובן מסוים, אנחנו כמו דון קישוט שיוצא להילחם בתחנות רוח שלא ניתן לנצח אותם. ולשם באיזשהו מקום מופנה התרגול שלנו, לגלות את הבלבול הגדול הזה, וזה לא שהילדים שלי תמיד נעימים, וזה לא שראש הממשלה תמיד בסדר, וזה לא שהשכנים שלי תמיד לא בסדר, סליחה. זה לא שהעולם מושלם בשום צורה, אבל באיזשהו מקום משהו בתוכנו מייצר התניה מאוד חזקה, וההתניה הזאת שהדברים צריכים להיות כך ולא אחרת, אותה התניה בשפה הבודיסטית, אם תרצו, היאחזות, היאחזות בדעה מסוימת, כך זה צריך להיות, כך הברך צריכה להיות, כך המזגן צריך להיות, כך הזבוב צריך להיות, כך המחשבות שלי צריכות להיות. ההקנייה הזאת היא הסיבה העמוקה לאי הסבל שאנחנו חווים. כי כמובן שיש לנו השקפות מצוימות והלוואי אבל בוא נניח שכל הדברים שכרגע אמרתי, בוא נניח הנחה דמיונית, שכל זה באמת יסתדר, שהזבובים יפסיקו להטריד אותי, והילדים יהיו תמיד נחמדים אליי, ושהבוס תמיד יפרגן לי, וראש הממשלה תמיד יעשה את מה שאני רוצה, ועוד 20 דברים, האם באמת נהיה בשקט? וברור לנו לגמרי כשחושבים על זה, שזה כמובן בור ללא תחתית, כי כל הזמן יש משהו. אז פעם זה יהיה מזג אוויר, פעם זה יהיה הגיל, פעם זה יהיה המחלה, פעם זה יהיה, you name it, העולם הוא תופעה שלא ניתן לשלוט בה. והוא לא פועל על פי האג'נדה שלנו. כמה שלא נהיה בודות, העולם לא יפעל לפי האג'נדה שלנו. אז אנחנו מבינים באיזשהו מקום שהבעיה העמוקה היא האחיזה שלנו באג'נדה המנטלית שלנו של איך הדברים צריכים להיות. והדגש הראשון זה שינוי היחס שלנו כלפי כל מה שלא שקט. המוכנות שלנו במקום להילחם במה שלא שקט, במקום להיסחף באיזושהי מלחמה בלא שקט, עד כמה אנחנו יכולים לפגוש עכשיו כניסיון, כניסיון תרגולי, אני לא מדבר על החיים שם בחוץ, את העולם ולשנות את היחס אליו, ולהפסיק את האוטומט של להילחם במה שלא נעים לי. זאת אומרת, לפגוש את החוויה שאנחנו פוגשים מרגע לרגע בתשומת לב, כהזדמנות להבין משהו עמוק לגבי עצמנו ולגבי הדרך שבה אנחנו מופעלים, ולא כי אני צריך לשנות את זה. והשינוי הזה, עצם השינוי הגישה, במקום להיאבק במה שקורה, לפגוש בתשומת לב ולנסות להבין, זה כל כך משנה. זה נשמע קטן. אוקיי, אז אני אפגוש בתשומת לב ואני אבין, אבל שנייה אחרי זה אני אמשיך להילחם בזה, כי זה עדיין לא נעים. אז יש פה שינוי רדיקלי בגישה שלנו. ולשם פחות או יותר מופנה התרגול שלנו, לגלות איך אנחנו שוב ושוב נאחזים ברעיונות, בדעות של איך הדברים צריכים להיות, ואיך האחיזה עצמה היא הכאב. האחיזה, ההתנגדות למה שקורה, מה לא בסדר עם זה שיש מחשבות טיפשיות במוח שלי כבר 10 דקות? מחשבות טיפשיות, קורה. קרה למישהו שהיו לו כמה דקות מחשבות טיפשיות? לי זה קורה הרבה. יש עם זה איזושהי בעיה? כשאני אומר ככה, זה נראה כאילו שאין בעיה. אבל כשאנחנו במדיטציה, אנחנו אומרים, אני צריך להיות בלי מחשבות, אז כשיש מחשבות, זה הופך לבעיה רצינית. ואני נלחם, ואני כועס על עצמי, ואני כועס על מחשבות, ומה אני אעשה, ואני מתעייף לגמרי, ואז אני אומר, הצילו, אני רוצה הביתה. אז יש לנו משהו שלא מוכן לפגוש את הדברים כפי שהם, מייצר התנגדות אליהם, נאחז בהם, והדרך לאחז בדברים זה או להגיד זה נורא נעים, אני רוצה מזה עוד, או להגיד זה בלתי נסבל, זה לא מתאים, אני דוחף את זה, אני דוחק את זה, אני מתנגד לזה, ובזה או בזה, בתנועה הזאת או בתנועה הזאת, אני בעצם מנציח את ההישארות של אותו דבר, כי אני או אוחז בו או מתנגד אליו, ואז נוצר חיכוך, ואז נוצר אי שקט, ומחשבות, הן רק מחשבות, הן לא יכולות לפגוע באף אחד, אם אנחנו יודעים שהן רק מחשבות. תחושות לא נעימות, הן פשוט תחושות לא נעימות. הן מאוד לא נעימות לפעמים, אבל הן רק לא נעימות. והאי נחת מולי דיבר על זה אתמול, הדוקה, היא הפרי של ההתנגדות שלנו, היא תופעה, אם אתם זוכרים את מה שציטט אתמול מולי, הוא פרי, הוא אופציה, הוא פרי של ההתנגדות שלנו אל מה שמופיע. אנחנו דרך התרגול באים ולומדים שוב ושוב איך אנחנו יכולים לפגוש את מה שמופיע, לאפשר לו להופיע ופחות להסתבך איתו, פחות להיות אחוזים באג'נדה שלנו, שאם הוא צריך להישאר או ללכת, לפגוש אותו. אנחנו מגדילים את המחל שלנו שיודע לפגוש בתשומת לב את מה שמופיע. והפלא ופלא, כאשר ככל שאנחנו מתיימנים במיומנות הזאת, אנחנו מגלים שלא צריך לסלק שום דבר, כי הדברים מטבעם באים והולכים. השעמום בא והולך מעצמו. אם ניסיתם פעם להתבונן בשעמום כתופעה, מבלי לנסות לגרש אותו, כמה זמן שעמום נשאר שעמום כשאני מפסיק להתנגד אליו? כשאני פשוט אומר, אוקיי, עכשיו משעמם. כמה זמן זה נשאר? השעמום נחווה כשעמום רק כי משהו בנו מזין אותו ואומר, זה לא בסדר. הפקיד בדואר צריך להיות יותר מהר, וצריכים לכבד את הזמן שלי, וצריך להיות יותר מעניין כרגע, וצריכה להיות דרמה. ההתנגדות שלנו למה שקורה היא זאת שמייצרת את השעמום. ובלי זה, איפה יש שעמום? נשימה באה, נשימה הולכת. אוויר נכנס, אוויר יוצא. חיים מתהווים ומתרחשים מרגע לרגע. פרח פורח, מקסים את כל העולם ונובל. איפה יש שם השעמום? השעמום זה התגובה של ההתנגדות למה שקורה. אז ככל שאנחנו לומדים לפגוש את מה שקורה, עם פחות נטייה לעשות לו מניפולציה, וזה לא שאנחנו הופכים לזומבים, בכלל לא, אבל פחות אחוזים באג'נדה שלנו מאפשרים לדברים להופיע, לשעמום להופיע, לרגע שלא קורה שום דבר להופיע, לרגע שקורות הרבה מחשבות להופיע, אז אנחנו רואים שזה בא והולך, ואנחנו לא צריכים לעשות שום דבר, כי הטבע של זה זה לבוא וללכת מעצמו. אנחנו לא מתנגדים לו, הוא הולך. אז איך אנחנו עושים את זה? איך אנחנו פוגשים את זה בתרגול עצמו? וההנחיה היא פה לשים, ונדבר על זה, רבים מכם שמעו את זה, ומי שלא שמע, אז אל דאגה, נדבר על זה עוד, ותשמעו את זה עוד הרבה. זה לשים לב לאיך מופיעה החוויה הגולמית שלנו מרגע לרגע במדיטציה. והחוויה הגולמית שלנו מופיעה בכל אחד מששת החושים, כמראות בעין, כריחות, כשמיעה, כתחושות על פני הגוף ובתוך הגוף, כריח, וכחשיבה, ועוד כל השילובים האפשריים בין כל החושים האלה, אבל רק ככה מופיעה החוויה שאנחנו קוראים לה עולם. היא לא מופיעה בשום דרך אחרת, כי אין לנו דרכים אחרות לחוש ולדעת את העולם. אבל כאשר היא מופיעה, היא לא מופיעה אף פעם בצורה ניטרלית, היא ישר נצבעת על ידי התודעה, בצבע מסוים, באיזשהו גוון תחושתי שהוא יכול להיות נעים, הוא יכול להיות לא נעים, הוא יכול להיות ניטרלי. ככה מופיע העולם. מופיע שמש שוקעת וואו, זה יפה. מופיע דגדוג בברך, גירות בברך, לא נעים. זה מופיע כנעים או לא נעים או כמשהו ניטרלי. נדבר על זה יותר מחר. אבל זה לא נעצר שמה. שמה מתפתחות על זה התגובות שלנו, התגובות האוטומטיות, אותם חיבורים שכבר נעשו במוח וברגע הנוכחי אין לנו שליטה על זה. אנחנו מגיבים ללא נעים, לך, הפסיק, שופטים, כועסים, דוחים, מתעצבנים עד כדי שונאים ויוצאים למלחמה. אנחנו מגיבים לנעים ב, אני רוצה עוד, תביא לי עוד. אז אנחנו נאחזים בנעים ונאחזים בלא נעים. וכשהתודעה לא ערה, אז זה קורה באופן אוטומטי כל הזמן, ואנחנו כל הזמן בתגובתיות. ואין שקט בתגובתיות, כי אנחנו... התגובתיות היא תגובתיות, היא לא שקטה. אז התרגול שלנו מתחיל בתשומת לב לזה שכך זה קורה, כרגע נעים, כרגע לא נעים, ותשומת לב לאיזה תגובה מופיעה, ושם מופיעה מתפתחת איכות שכבר התחלתם לפתח בלי שדיברנו עליה ובלי ששמעתם את שמה, שנקראת ריסון בפלית סמברה, לרסן את התגובה האוטומטית כלפי הנעים והלא נעים, כלפי מה שמופיע. שזה אומר בשפה המודרנית, השהיית התגובה האוטומטית, לעצור רגע את הנטייה לכעוס ולהקות ולזוז וללכת כל פעם שמופיע לא נעים, ולעצור, להשחות את ההחזקה והאחיזה במה שנעים. ומולי דיבר אתמול על הקסם הזה שבו מופיע שחרור, שהוא אומר תשומת לב, יש תשומת לב, אנחנו מפתחים מודעות, ובאופן קסום, לא ברור, לא מובן לגמרי, החוויה נהיית אחרת. אז איך שזה קורה, אמנם אנחנו שמים לב, אבל יחד עם זה שאנחנו שמים לב, אנחנו לומדים, והמנגנונים בתוכנו לומדים להתרסן, לא להגיב באימפולסיביות, באובססיביות, במיידיות, באוטומטיות כלפי הנעים והלא נעים, לעצור רגע ולראות האם אני יכול להיות עם מחשבות לא נעימות מבלי שאני תוקף את עצמי או את המחשבות שהן לא נעימות. האם אני יכול להיות שנייה או שניים עם הכאב בדרך לפני שאני ממהר לשנות. לפעמים כן, לפעמים לא. וכשאנחנו לומדים להשפות, לרסן את התגובות האוטומטיות, נוצר מרווח יותר גדול ברגע הנוכחי. אנחנו יכולים, תחום הנוחות שלנו, comfort zone שלנו, גדל, כי אנחנו לומדים שאנחנו לא חייבים להגיב באוטומט. האוטומט הוא ההגבלה של אזור הנוחות. כי כל פעם שאזור הנוחות מאותגר, אנחנו יוצאים למלחמה. אז אנחנו לומדים לשהות ולראות, האם אני יכול להיות שנייה או שניים עם שעמום מבלי שאני? האם אני יכול להיות עם איש שקט גופני? איש שקט גופני כתחושה גופנית, כתחושות גופניות, מבלי שאני עושה משהו. פשוט להרגיש הרבה איש שקט. מה רע בזה שיש הרבה זרמים בגוף, ויש הרבה טמפרטורה בגוף, ויש הרבה אנרגיה בגוף? בסיטואציה אחרת זה יכול להיות חוויה נפלאה. אם אני לא אחשוב שזה בעיה, אי שקט זה פשוט אי שקט. אם אני לא מתנגד לאי שקט, הוא פשוט חוויה שאי אפשר להגיד אם היא נעימה או לא נעימה. וזאת הזמנה, לבדוק שעם אי שקט עצמו, אם אנחנו לא תופסים את זה כבעיה, אז זה פשוט חוויה. הרבה הרבה מחשבות, הרבה הרבה תחושות בגוף, כשמשהו בנו לומד, וזה תהליך שיכול לקרות, באין ספור צורות, זה יכול לקרות בבת אחת הבנו משהו והחוויה השתנתה לגמרי, וזה יכול לקרות טיפים טיפים, פעם אחרי פעם, התנסות אחרי התנסות לאורך זמן. אין מודל אחד שבו הדברים משתנים והתובנות קורות והדפוסים מתמירים את עצמם ושהקשרים במוח נחלשים או מתחזקים. זה יכול לקרות בהרבה צורות, אבל כשיש לנו את החוויה הזאת, כשזה מופיע, כשאנחנו מגלים בהתנסות שלנו שאין בעיה עם שיעמום, שזה רק ההתנגדות שלי לשיעמום שהייתה הבעיה, שאין בעיה עם אי שקט, שרק ההתנגדות שלי לאי שקט, המחשבה שהאי שקט הזה מטריף אותי ואני חייב עכשיו לקום וללכת, אחרת אני אתפוצץ, כי אף פעם לא באמת בדקתי מה זה לשבת ולהיות עם... יש איזו אמונה, תפיסה, שאם אני לא אעשה שום דבר, אני אתפוצץ. בוא נבדוק את זה. אולי כן, אולי לא. עוד לא קרה שמישהו יתפוצץ. יכול להתפוצץ מכעס, אבל אם אנחנו לומדים לחוות, אז זה פשוט הרבה הרבה אנרגיה שעוברת בגוף, הרבה הרבה מחשבות, הרבה הרבה זיעה, הרבה הרבה נשימה גדולה, הרחבה של כלי דם, הרחבה של הנשימה. ואם אנחנו לא מתנגדים לזה, זה נעלם בפני עצמו, מעצמו. וההצצות האלה, אני אומר את זה כדי לאפשר לכם, ומחר ניתן יותר הנחיות, איך אפשר להשהות את התגובות האוטומטיות, ופשוט לשים לב, לרסן את התגובות האימפולסיביות, להחזיק או לגרש. ככל שזה הופך להיות ההתנסות שלנו, אז אנחנו פחות זזיתיים, אנחנו פחות מופעלים, זה לא שאנחנו זומבים, אבל אנחנו יכולים לשאת יותר ויותר את הטוטליות של החוויה האנושית, מבלי שאנחנו צועקים הצילו כל פעם שיש יותר מזה ופחות מדי מזה. אז תשומת לב פלוס ריסון, השהיה של התודעה, פלוס יכולת לאפשר לדברים להופיע ולהתפוגג מעצמם בתשומת לב, בגישה שלא תוקפת את מה שמופיע, אותה גישה שאנחנו כל הזמן מזכירים לשוב אליה, זה הקסם. כשמשהו בנו מרפא מהאובססיה לשלוט בעצמנו ולשלוט במה שמופיע ולנהל ולפקד ובחוויה הפנימית, אז הדברים מוצאים את האיזון שלהם מעצמם. וזה הקסם, באיזשהו מקום, הקסם של המודעות. המודעות משחררת, המודעה זה שהיא מראה לנו אפשרות לפגוש את העולם מבלי לייצר קונפליקט מיותר עם העולם. לפגוש את עצמנו מבלי שנייצר קונפליקט מיותר עם עצמנו. אז בתוך המרחב הזה מתרחשים, יכולים להתרחש הרבה קסמים. אז כאמור, ככל שאנחנו מתרגלים את זה, אנחנו משתנים תוך כדי התהליך. זה לא רק זה לא שהעולם נהיה פתאום שקט יותר ויש פחות זבובים, וזה לא שהילדים שלי מתחילים להגיד לי כל הזמן, אבא, כמה אתה מדהים, וזה לא שההורים שלי תמיד מתנהגים בדיוק כפי שהייתי רוצה שיתנהגו. זה ככל הנראה משתנה יותר לאט. אבל משהו בתוך החוויה שלנו לומד למצוא שקט גם כשלא שקט. ואני חושב שלשם אני רוצה להצביע. אנחנו לא צריכים שהעולם יהיה שקט כדי שאנחנו נהיה שקטים. זה לא שקודם כל נסדר את כל העולם, נגיע ליחיעם, רגיל להגיד אנדור, נסגור את כל החלונות, נשים את המזגן, שום זבוב לא ייכנס, אף אחד לא יתעטש, אף אחד לא ירדם, אף בערך לא תכאב, אף מחשבה לא תבוא, אף אוכל לא טעים לא ייכנס לפה שלי, ייתנו לי לישון 8 שעות בלי להעיר אותי, ורק אז אני אהיה שקט. וזאת כמובן הפנטזיה שלנו. אבל אנחנו לא זקוקים שזה יקרה כדי שהחוויה הפנימית תהיה שקטה. וזה המקום הלא מותנה שעליו מצביע התרגול. על זה שיש בנו יכולת להתעורר אל המציאות כפי שהיא, ולפגוש אותה כפי שהיא, מבלי שאנחנו מייצרים חיכוך מיותר. אז השקט כחוויה פנימית, זאת איכות שבה אנחנו פוגשים את מה שמופיע בפנים ובחוץ, וזה לא איכות ששייכת למה שמופיע. שזה אומר שאין סתירה, במובן הזה, אין סתירה בין רעש לשקט. רעש הוא לא הניגוד של שקט, למרות שההיגיון אומר שזה או רעש או שקט, לא יכול להיות ביחד. אבל בפועל, אם תשימו לב, אפילו עכשיו, האם הרעש של המזגן מפריע לשקט שמאחוריה, שכרקע של המזגן? יש שקט ועל הרקע של השקט מופיע רעש. יש שקט ועל הרקע של השקט מופיעות מחשבות. יש גוף ניטרלי לגמרי, ועל הרקע של הגוף הניטרלי לגמרי מופיעות תחושות נעימות ולא נעימות. אז באיזשהו מקום, ויש אני חושב שני מטאפורות, שני דרכים שבהם אפשר לחוות את זה, לא כרעיון, אלא כהתנסות ישירה, ואחת מהם היא לראות שהשקט הוא, השקט, השלווה, הוא המצא, הם המצא שעליו מופיעה תופעת העולם. זה שמופיע דיבור, זה לא פוגם ב, ב, בשקט שנמצא מאחוריו. השקט לא מוטרד מזה. דוגמה היא, הדוגמה שמשתמשים במסורת, מסורות מהמזרח, לא המסורת הזאת דווקא, זה המסך הלבן והסרט שמוקרן עליו. סרט מוקרן על מסך לבן. האם המסך פחות לבן כי מוקרנת עליו, מוקרן עליו אור ותמונה וצבעים? המסך הוא אותו מסך, הוא לא נפגע כהוא זה. אם שמים לב למען שיש לנו נטייה חזקה לשים לב למה שזז, למה שזה, אז אנחנו רואים את הסרט, אבל המסך נשאר לבן לגמרי, הוא לא מופרע לגמרי, לא בצבע שלו ולא באיכות שלו. ואותו דבר, השקט לא מוטרד ממה שמופיע. למה אנחנו שמים לב? זאת השאלה. האם אנחנו כל הזמן האובססיה, ההרגלים, ההתניות זה לשים לב לרעש, אז לא נמצא שקט. כי תמיד יהיה רעש. אבל אם נאמן את עצמנו לגלות או נתרגל או נתחיל לשים לב לזה שכל מה שמופיע, מופיע, אכן מופיע, אבל עדיין מופיע על מצע של שקט, אז לא נהיה כל כך מוטרדים ממה שמופיע. נוכל לראות גם את זה וגם את זה, וזה ביחד, וזה נמצא שם. האם אנחנו באובססיה לרעש, יהיה לנו קשה להיות בשקט. אם אנחנו מרפים מהאובססיה לרעש, אז הרעש הוא כבר נון אישו. מדהים לראות כמה שהשקט נוכח גם כשיש רעש. חוויה ישירה, לא כתיאוריה, לא כרעיון. אז זאת דרך אחת שאפשר לגלות ש, שאי שקט ורעש מופיעים בו זמנית או קיימים בו זמנית, והשאלה היא לאן הולכת תשומת הלב שלנו. ודרך אחרת, ועוד מטאפורה, אבל אפשר להשתמש בה להתכתב לחוויה, זה לגלות בתוכנו איזשהו מימד שכמו שיש שערות חיצוניות, יש מערבולות רגשיות, מחשבתיות, העולם יהיה ככה, יהיה מיתון, יהיה משבר, יהיה מלחמה, יהיה שלום, יתגרשו, יתחתנו, העולם סוער, העולם נמצא באיזושהי שערה. וגם המיינד אוהב להיות בסערות, הוא רגיל להיות בסערות, אבל אפשר לזהות שבלב של הדבר הזה יש מקום שהוא פחות מוטרד מאם זה ככה או אחרת, אם זה ייגמר ככה או אם זה ייגמר אחרת, אם יהיה הצלחה או לא תהיה הצלחה, אם יהיה נעים או לא נעים. וזה לא שאנחנו נהיים אדישים לתופעת העולם, בוודאי שלא, ומדיטציה זה אקט עמוק של חיבור, של אינטימיות, של קשר. אז זה לא שאנחנו מתנתקים את תופעות העולם, אבל אנחנו פועלים בתוך תופעת העולם, פועלים בעולם ממקום פחות מופעל ויותר אוהב, חומל ואכפתי. אז שלא יובן חס וחלילה שאימון בשקט זה להפך ללא אכפת לי, חוויה היא הפוכה לגמרי, אבל אנחנו פועלים במקום שהוא פחות מותנה, פחות מופעל, פחות מבולבל, יותר בהיר, יותר חומל, והפלא בפלא, הפעולות שלנו נהיות יותר אפקטיביות, כי יש יותר בהירות, יש יותר פוקוס, יש יותר אכפתיות, יש פחות שנאה ופחות בלבול, אז האפקטיביות גדלה. אז אני אומר שאפשר למצוא, אפשר לגלות את השקט כנוכח תמיד ברקע של מה שלא שקט, ואפשר לגלות את השקט כנמצא בבסיס או במרכז של כל השערה שמסתובבת, והמרכז הזה זה לא מרכז פיזי, זה לא איזה מקום באמצע הלב או באמצע בית החזה, זה זה לא פיזי ועדיין ניתן להיות איתו בקשר. אם אנחנו נתחיל לשים לב, והאם יש בתוך כל הרעש הזה מקום שקט, ובאיזשהו מקום הידיעה, המודעות, האיכות שיודעת את מה שקורה, לא מותנית במה שקורה. היא לא מה שקורה, היא פשוט יודעת את מה שקורה. הידיעה של הרעש של המזגן לא רועשת, היא פשוט יודעת שיש רעש. הידיעה שיש עכשיו אור, היא לא לבנה, היא יודעת שיש מופיע משהו לבן. הידיעה שיש כעס, יודעת שיש כעס, אבל היא לא כועסת, היא פשוט יודעת את מה שכועס. ואנחנו יכולים, והתרגול מוביל לשם, אם נרצה או לא נרצה, לשם מוביל לגלות את המקום הער והחופשי של התודעה שהיא יודעת, מבלי שהיא מזדהה ומזוהה ומתערבבת עם מה שהיא יודעת. וזה כל כך עדין שאפשר רק להצביע על זה, והרבה מילים רק יבלבלו, אבל אפשר להתנסות בזה. אפשר לגלות את זה שהידיעה שהיא יודעת לא תלויה במה שהיא יודעת. פעם נעים ופעם לא נעים. פעם אוהבים אותי ופעם לא אוהבים אותי. פעם מצליח ופעם לא מצליח. פעם ככה ופעם אחרת. אבל יש איזשהו ממד שהוא ער ושחווה את זה, הוא פחות מושפע. והרבה פחות מבעבר, וזה מקום של חופש. וזה מקום של שקט. אז בואו נשב דקה או שניים שקט.